טוב לכם, בוקר טוב וצהריים טובים, כאן בפודקאסט בלאו גרנה מספר 189. כן, כן, אנחנו מתקרבים לסוף העונה, ולשיא, לשיא החשוב והקובע של העונה, ואנחנו בפודקאסט מיוחד, מעורב נגיד, בין שני אתלטיקויים, עם דרבי נחמד באמצע, עם הרבה שמחה על הליגה, עם הרבה תהיות לגבי ליגת האלופות, האם זה בכלל חלום הזה, אפשר להשאיר אותו בחיים. ואנחנו נדבר על כל הדברים האלה היום, כאן, בפודקאסט הזה, אבל לא לפני שנגיד תודה לשותפים שלנו, בירה אסטרה אדם, הבירה עם הכוכב, אמרתם אסטרה, אמרתם ברצלונה, ואין ספק שברמבלס עכשיו הבירה נשפכת, אלא אם אתם מועדי אספניול, ואז אולי אתם יכולים לשתות בשביל לשכוח מהייאוש. בכל נקרה, אנחנו רואים תודה לשותפים שלנו, בירה עשה אדם, הבירה עם הכוכב, ומיד אומרים שלום וערב טוב לאיש והגדה שי פל.
קוריוז.
אני חשבתי אולי אתה בפקיסטן בשיחות השלום, אבל...
מאוד לא גזעני מצדך, אבל תודה, כן, אני לא שם.
לא, למה? אגב, הודו ופקיסטן זה לא בדיוק משהו שמסתדר ביחד. אבל גיליתי משהו מדהים מחברים הודים, 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 כלומר הודים מהודו, לא הודים כמוך,
לא פייק כמוך,
כן, הודים מהודו, שהודים יכולים להיכנס לפקיסטן בלי בעיה, פקיסטנים לא יכולים להיכנס להודו. אז אם אתה תהיה נציג בשיחות השלום, אתה יכול למצוא את עצמך נוסע לאסלאמבד בלי שום בעיה. הבנתי שיר יפה אגב, אבל לא יצא לי. אז אתה לא שם, אתה ברמת גן היפה.
אני ברמת גן שמלקקת את פצעיה מ-185 אזעקות במהלך 40 ימים.
אז זהו, השיחות בפקיסטן שאתה לא נוכח בהן, הן אלה שיקבעו אם באמת תמשיכו ללקק את הפצעים או שתקבלו פצעים חדשים.
כן, טוב, נראה.
אז יפה, גם אספניול מלקקת את פצעיה, ואני לא מאמין שאני אומר את זה, שאנחנו רואים שלום וערב טוב לתום רוזנבסר, מרמת פרן תורס. ערב טוב לך, תום.
ערב טוב מרמת תורס.
רמת תורס, מאז, אני יודע, מתי, באיזה שנה הוקם היישוב שלכם, רמת הכובש?
1932.
אני חושב שמאז 32, זקני היישוב, לא זוכרים את הרגע שבו הם נקראו רמת פרן תורס, אבל אולי אתה יכול למצוא איזה כמה מסתובבים באזור הדיור המוגן של היישוב או משהו כזה, שעוד ככה איכשהו זוכרים את הימים ההם, אי שם בחודש ינואר או משהו, שעוד היישוב היה רמת תורס, זה ב-25. אז ערב טוב לך, תום.
ערב טוב, ונתת רעיון, אולי מחר אני אלך לבית אבות בקיבוץ, בית הדר, ואני אשאל אותם שם את כל הזקנים. חבר'ה, אתם זוכרים את פרן תורס?
בטח, אני זוכר אותו שהיינו בפלמח ופרן היה, כן, זה המצב פחות או יותר. תגובת הזהב היום בטלגרם של בר סמני, אז ההוא שכתב, טוב, זה משחק רטרו, קיבלנו את פרן רטרו. אגב, לא משחק גדול של פרן, אבל לפחות שם שני שערים בשער, אז מה לנו כנלין, לא שי?
כן,
פרן וולטר... כל יחסים בחיים, וזה משחק וולטר... ענק בשביל פרן.
פרן וולטר פנדיאני באווירת רטרו, אם אתם זוכרים.
סחטן עליו, האמת שאני כל כך שמחתי, שדווקא הוא כבש, וגם היה אפשר לראות שלמין ממש מבסוט שהוא עושה לו את הסטאפים האלה, ומרים לו, כמעט הרים אותו גם, טוב שהוא לא ניסה, חבל שהוא ייפצע בגב מאיזה שטות כזאת, או שאלו דאגות של בני 40 פלוס, אבל באמת אחלה פרן, לא צריך לתת משחק ענק בשביל להגיד שאחלה פרן. הוא ניצל מצבים היום, שזה לא דבר של מה בכך. בפודקאסט הקודם אנחנו דיברנו על פרן, ואני כבר אמרתי לציון, אנחנו תחנו את הנושא הזה עד, מה זה דק? עד אבקה כבר תחנו את הנושא שלו. והנה הוא בא, והוא סימן לנו מיד אחרי הגול, תמשיכו לדבר.
אבל חבר'ה, תשמעו, זה לא דבר שקורה כל יום, חלוץ ברמה כזאת וקבוצה כזאת, שחודל שלושה חודשים מהבקעה, באמת, זה נדיר, זה לא עניין שפתאום הוא באיזה סלאם שהוא מבקיע שלושה שערים ב-12 משחקים, לא יודע מה, ואומרים בסדר, זה זה חלוץ שמפסיק להבקיע בשיא העונה, אז זה סיפור די מדהים, אני לא אהבתי את התגובה שלו, שי, גם האוהדים בבר סמניה, כמו שראיתי, לא אהבו, היה ראוי תגובה יותר צנועה למי ש-20 משחקים לא שם את הכדור ברשת.
כן, הוא גם מתייחס להייטרים ברעיון אחרי הסוף המשחק, הוא אמר שהוא לא מתייחס אליהם, למרות שהוא באמת באמת התייחס אליהם.
כמו שהיה אומר ארז אדלשטיין, אני לא רוצה לדבר על השופטים, אבל השיפוט היום היה...
בדיוק, בדיוק. וזה כמו שהילד שלך בא עם... עם איזה הישג מהגן, אחרי ששנים שאני מקשקש כל מיני קשקושים מקושקשים, ואתה אומר לו, ואתה תופח לו על השכם, ואתה אומר לו כל הכבוד, אז אוקיי, סבבה, שמת צמד נגד ספניול בדרבי, אבל איפה היית? איך אתה מעז עכשיו לעשות לנו ככה עם האוזניים?
לא, אבל מה זה תפסיקו לדבר? אמר יאלי שישב לידי, תנשק את הסמל, תלך לאוהדים, תשתחווה.
בדיוק, בדיוק.
תמשיכו לדבר, אתה לא מתבייש, אתה תוחק כמה המשכורת שלו שי, אתה איש הכספים שלנו, 6-7 בשנה.
לא, יש איזה 10 מיליון לפחות.
10 בשנה אתה לוקח, עלית 50, לא שמת כדור אחד בשער, תבקש סליחה, מה אתה, תמשיכו לדבר? אנחנו משלמים כסף בשביל לדבר, מה אתה עושה?
כל מה שאתם אומרים נכון, ואני לא רוצה להיות פרקליטו של הפרן, מה שנראה, אבל נראה לי שהוא בעצמו הרגיש שהתגובה שלו הייתה אמוציונלית ואינסטינקטיבית מדי כזאת, ואחרי שהוא עשה את כל הקטע הזה של הדיבורים, הוא עשה את הסמיילי הזה, וכשהוא חגג את הגול השני, אז הוא ויתר על כל הקטע הזה של תמשיכו לדבר, והוא רק עשה את הסמיילי הזה, כאילו אני שמח, כאילו אני בטוב למרות כל מה שאומרים עליי, שזה קצת יותר בוגר, אבל אתה יודע מה, ניקח גם את זה וגם את זה, ושישים גם את זה וגם את זה.
אני חושב שכמו שיש פוליטיקאים, אני לא מדבר דווקא בישראל, בכל העולם, שלא מקבלים ביקורת, באמת לא רק, גם יכול להיות בספורט ובהרבה דברים, פרן טורס מקבל ביקורת מוצדקת, כיוון שבשלושה חודשים האחרונים הוא חלוץ הכי גרוע בעולם, פר מזכורת. במקום לשתוק ולהיות ענה ולהיות צנוע ולהגיד וואלה, פרעתי היום 5% מהשטר, הרי גם אם הוא מבקיע סירייה היום, אז הוא בסך הכל ב-20 משחקים 10 שערים, שזה בסדר אבל לא מדהים. והוא לא הבקיע סירייה.
אני תוהה מה המשמעות, עד כמה משמעותיים שני השערים שלו, מעבר למשחק הנקודתי היום שאנחנו ניגע בזה בהמשך, והשלוש נקודות כל כך חשובות הללו, אני תוהה האם יש לזה השלכה לביטחון שלו, ואפילו יותר מזה, האם זה גורם לרוברט לבנדובסקי להרגיש שכן יש לו תחרות על ה...
אתה שואל את עצמך, אבל תום, שאלה שתשובות אליה נקבל רק בהמשך השנה, וגם לא בטוח, כי בוא נגיד את האמת, אם אנחנו חלילה עפים ביום שלישי, רוב המשחקים לאחר מכן הם כמעט לפרוטוקול, הם משחקים, לא צריך תחרות אדירה בשביל שפרן טורס ישים בהם איזה שני שערים. אבל אני רוצה לשאול אתכם עוד משהו, אם אני שמתי את השאיפות של שחקני אוהדי ברצלונה היום לפני המשחק, אז הייתי שם שתי מטרות למשחק הזה, 1-3 נקודות, וקצת החזרת הביטחון והתחושה הטובה וזה, ו2 מנוחה לשני אנשים, פדרי ולמין, שני אנשים שבמיוחד פדרי שנראה עייף עד מחוק. את המטרה הראשונה השגנו די בקלות, באופן למרות שזה יכול להסתבך. שי ותום, המטרה השנייה לא רק שלא הושגה, אלא פליק תחן אותם 95 דקות על המגרש, ממש לא נראה שהם יגיעו העננים ביום שלישי.
היה דיון ער מאוד בקהילה שלנו, בפייסבוק, באינסטגרם, בטלגרם, על האם צריך לעלות עם הרכב משני, במיוחד אחרי הפאנצ'ר של מדריד אתמול מול ג'ירונה. אני חושב שהנזי פליק צדק ברוב הגישה שלו למשחק הזה, בגלל שאתה לא רוצה להסתבך. אנחנו ראינו הרבה משחקים שבהם גם ברסה הגדולה של פעם, של פאפ, של לוצ'ו, שהיא זלזלה ולתה הרכב שני, זה בדרך כלל בגלל שהרכב הזה לא נוטה לשחק יותר מדי, בדרך כלל זה מוביל לזה שאתה צריך אחר כך או מחצית השנייה להתחיל לאלתר, להכניס את הכוכבים בחזרה, ואז לנסות לשחות איזה ניצחון.
זה לא מנג'ר, זה לא שאתה מכניס שחקן 82 קום שחקן 88.
בדיוק, בדיוק. שחקנים צריכים לרוץ, שחקנים צריכים לרוץ כדי לתת תפוקה, והיום זה היה בסדר, הוא נתן לאולמו מנוחה, נתן לקנסלו מנוחה. ובסדר,
כאילו... פרנקי דה יונג, שיוכל לשחק מחצית אולי נגד אתלטיקו לפחות.
בוא נגיד שאם היו לא פוסלים את השער הזה של פרן, מהנבדל, לא נבדל הזה של אריק, היינו עולים ל-3-0.
זה הקו אחד.
היינו עולים ל-3-0, ואז הוא היה מוציא את כולם, וכולם היו שמחים וטוב ולב, אבל יצא שאספניול חזרו מהמשחק, והוא לא רצה, כאילו, להגיע למצב, הם גם כמעט הגיעו ל-2-2. הוא לא רצה להגיע למצב שאתה
יכול להיקל על הבור כזה. אגב קיבל את אותה ביקורת שהוא עלה עם בפה וכל אלה, אבל להרבלואה צריך להגיד, הרבלואה חייב את הנקודות בליגה, אנזי פליק לא חייב.
גם ברסה עם שני משחקים חוץ קשים שיש לנו אחרי סלטה ויגו, חטאפה ואוססונה, מגרשים היסטוריים שאנחנו מאבדים בהם נקודות, אין מה לעשות, ואחר כך יש לך קלאסיקו בבית. אתה לא רוצה להגיע למצב ש... הקלאסיקו הופך להיות פתאום סופר מכריע שבהם מדריד איכשהו יכולה לעבור אותך בטבלה במקרה של אסון. אז סופר לגיטימי, סופר לגיטימי.
במקרה של אסון, ישמעו אזעקות עולות ויורדות.
אתה לא רוצה להגיע למצב של זה של קלאסיקו שאתה יוצא אחר כך עם תחושת נחיים אחר כך. אז לגיטימי, אני חושב גם שאנזי נשאל לפני המשחק על פדרי ולמין, הוא אמר שהם מרגישים בסדר, בכושר טוב, והם יכולים לשחק. אני כמובן לא הייתי רוצה 90 דקות של פדרי, כי נראה שהוא קצת סובל. למי נראה בכושר בסדר גם הוא נראה, למי לא נראה עייף. אבל בסדר. אני בעד הגזר של פליק.
דיברנו על הכושר הפיזי, תום. שי, כן.
יש עוד משהו אחד, אני חושב שהעודים בארץ לא מבינים כמה הדרבי כן חשוב לשחקנים האלו, במיוחד לשחקני בית, שגדלים עוד במחלקות הנוער, ויודעים שהדרבי זה המשחק הכי גדול של העונה, בגלל שאין קלאסיקו במחלקות הנוער האלה, וראית את גבי אחרי בסוף המשחק איך הוא בא ורדף אחריהם, כי אכפת לו מזה, כי ממש ממש אכפת לו, וראית את למין מרים את הקהל, בגלל שזה דרבי, ובדרבי בדרך כלל יש פחות תיירים, יש יותר מקומיים, הם פחות מוכרים את זה, כמובן, הם פחות מוכרים את זה לתיירים, המנויים לכרטיסים לתיירים, וראית גם את פרמין, חוגג את הגולים האלו, כמו שאני לא יודע, כמו שתמיד הוא חוגג, הראשון לקפוץ על המין אחרי הגול שלו, והקהל צועק, שר, פריקו דסי מקססיינטה, וצועק, מי שלא לא קופץ, טוקי, או מדרידיסטה, פריקו, תגיד לי איך זה מרגיש. שיר מפורסם, אפשר לדבר עליו אם אתה רוצה.
מדבר, אני רוצה.
אתה רוצה?
וגם תום רוצה, גם תום מענהן.
זה בגדול מדבר על זה שאיך אתה מרגיש, בזה שבעטנו אותך מהעיר, כן? ואז ירדת ליגה כדי להיות אלוף, כי זה הפעם האחידה שתוכל להרגיש מה זה להיות מקום ראשון, ואנחנו מאחלים להיכחדות שלך בגדול.
וגם השיר מדבר על זה שהם משחקים בקורניה, שהיא בעצם, אמנם עירו של ג'ורדי אלבה וג'רארד מרטין, אבל לא ברצלונה.
כן, ואנחנו זוכרים את ג'רארד פיקה קורא להם אספניול דה קורניה, ולא לספניול דה ברסלונה, כמו שהם קוראים לעצמם.
צריך להגיד למי שלא יודע, חוץ מהיריבות האדירה, שהיא כמו יריבות בהרבה ערים, כמו אתלטיקו ריאל, כמו יריבות אחרות, פה יש יריבות פוליטית משמעותית, כיוון שאספניול לא במקרה נקראים אספניול, הם כאילו קבוצה לאומית שתומכת בספרדיות של חבל קטלוניה, בעוד שברצלונה היא הסמן הימני או השמאלית, כאילו לא איך שאתם רוצים, להיפרדות של קטלוניה, לעצמאות של קטלוניה, והיא החבוצה של הלאומנים הקטלנים, שזה הדבר ההפוך מאספניה. זאת אומרת, יש פה עיריבות בדם רע שהולכים גם הרבה מעבר לכדורגל. אולי כמו ביתר והפועל, אם תרצו, או דברים כאלה בירושלים, דברים כאלה.
ומה אתם חושבים על הרוטציות?
או, זהו, זה משהו שאני רוצה להגיב לגביו. אתה אמרת שהיה דיון ער לגבי זה בצדק, אוקיי? זו השאלה הבאמת גדולה שהייתה לפני המשחק. כמה אנחנו הולכים לתת במשחק הזה, וכמה אנחנו הולכים להשאיר למשחק מול אתלטיקו. אני בפודקאסט הקודם דיברתי על הלחם והחמאה הזאת שהליגה, וכולנו גם, יש בינינו איזושהי תמימות דעים שעדיף אחת ביד מאשר שתיים על העץ, ויותר מזה, גם עלה סקר בטלגרם על רוטציות, או הולכים על זה בכל הכוח. ותסלחו לי מראש על התשובה הדיפלומטית, אבל האמת, כמו תמיד, היא איפשהו באמצע. למה אני מתכוון? אני מתכוון שאפשר לתת רוטציות בחלק מהמקומות, אבל זה לא אומר שצריך להוריד את הרגל לגמרי מהגז, או כמו שאני ניסחתי את זה לכמה חברים, לתת גז, לא פול גז, אוקיי? במיוחד לאור אובדן הנקודות של מדריד.
בתור מי שנסע איתך שאתה נוהג, לא הפילוסופיה שלך בחיים, תום.
אז לפחות, כלפי ברסה, אני משתדל להיות יותר אחראי מאשר על עצמי.
אתה חייב ליישם, חייב ליישם.
יפה. אז אני חושב שאני לפחות, ההרכב שאני רציתי לראות, היה דומה לזה שאנחנו ראינו היום על המגרש, עם שני
מינוס,
סייגים.
מינוס קטנים. פדרי, תום? מינוס פדרי.
לא, לא, לא. דווקא אני כן רציתי שפדרי ישחק, ותכף אני אגע גם לגבי פדרי ולמה. אני כן חשבתי שזה היה נכון לתת לג'רארד מרטין קצת מנוחה, כי הוא תוכן המון דקות, בתפקיד שהוא לא הקלאסי שלו, והוא מתאמץ, והוא גם הולך לשחק בוודאות, בתור הבלם הפותח בצד שמאל מול אינטר, אז לדעתי זה היה נכון לתת לו את המנוחה הזאת, אבל פליק הלך איתו בכל זאת, אני כן חשבתי שגם יכול להיות...
אני אוהב שאתה אומר אינטר, אתה עוד חי את הטראומה של שנה שעברה.
סליחה, נגד אתלטיקו.
כן, כן. זה בסדר, כולנו שם, כולנו שם.
אני כן חשבתי גם שאפשר לתת מנוחה לאריק גרסיה, שאנחנו רואים אותו קצת הפכפך בחודש האחרון.
מסכים, מסכים.
קשיר יותר, קשיר פחות, היה אפשר לתת לו את המנוחה הזאת, והיה אפשר לתת לקסדו לשחק. קסדו שקיבל כרטיס צהוב שתי דקות מהרגע שהוא נכנס, עד שהוא נכנס, אתה רואה עליו כמה הוא מבואס, שהוא מקבל את הצהוב הזה, שבאמת לא הגיע לו לקבל צהוב, כי הוא לא באמת נתן לו מרפק בפנים. אני חושב
שלקסדו מגיע הרבה יותר קרדיט, מה שהוא מקבל. נכון. אני רוצה לשאול.
זה לגבי ההרכבים, ובאמת, האליפות הזאת שאנחנו תפו חמסה לקראתה, זה כל כך לא דבר של מה בכך. אנחנו מזכירים את זה בפודקאסט הזה כל כך הרבה פעמים. אנחנו עובדים על זה קשה כל השנה. אפשר לתת פער של 9 נקודות, לא להגיד ש-it's in the bag, אבל כמו ששי אמר, אנחנו לא רוצים להגיע למצב שאנחנו מגיעים למשחק מכריע מול מדריד. לא הלב שלנו מסוגל לזה יותר, לא הכליות אם אתם רוצים. ובאמת, לבוא עכשיו עם 9-4, למשחקים הקרובים בליגה, זה מאוד משמעותי. כמו שאמרתי, לעשות רוטציות, לא על מלא, פליק התכתב עם זה באיזושהי צורה היום. אני בסדר עם ההרכב שעליי.
אני רוצה לשאול אתכם, אגיד לכם שני דברים. קודם כל, לגבי רוטציות, אז אני חושב שצריך להבדיל בין שחקנים כמו פדרי, שהם מועדי פציעה, אבל כן צריך לשמור אותם, כי אנחנו מכירים את הדבר הזה, שאתה מעלה אותם קצת עייפים, ואז זה פציעה שרירית, שזה הטראומה של כל אוהד ברסה, הצמד המילים הזה, פציעה שרירית, לבין העניין של עייפות. אני חייב להגיד, אנחנו בסוף עונה, כולם עייפים. יש עוד חודש, עד חודש וחצי, הלוואי, אינשאללה, לסיום העונה. אחרי זה גם יש מונדיאל, בוא נזכיר, אבל זה כבר בעיה של נבחרות. זה הזמן לתת 120% מאמץ. אתה יודע גם מייקל ג'ורדן, שהוא קלע את קליעת הניצחון שלו ב-98 נגד יוטה, הוא היה עייף, הוא היה אחרי 82 משחקים בליגה, ואחרי, לא יודע כמה משחקים בפלי אוף, הוא היה עייף, אבל הוא נתן את המאמץ. וגם מסי, שהוא שם גול ניצחון כמעט בגמר המונדיאל, בדקה, איזה דקה זה היה שם, אני יודע, 106, לא זוכר כבר כמה, נגד צרפת, הוא היה עייף נורא, אבל יש איזשהו שלב שבו אני אומר, חבר'ה, משלמים לכם עשרות מיליונים בשנה, או מיליונים רבים, אתם עייפים, תתגברו, תתאמצו, תרוצו, ברור שצריך לעשות רוטציות, וברור שכולם עייפים, אבל אתה יודע, אתה עייף, תתאמץ.
אני אספק לך את הזווית של אלה שצידדו...
רק מסיים, שי, לפני שאתה מספק, כל עוד זה לא בסכנה לפציעה, זה משהו אחר.
אבל אתה לא יודע מאיפה יכולה להגיע פציעה. זה מה שהצדדים יגידו. הם יגידו, אוקיי, לתת למין בפדרי, ופתאום אתה רואה בדקה 35, פדרי מחזיק את הירך, או למין מחזיק את הרגל, ואז יגידו, אמרנו לך, פליק, הוא צריך לנוח, הוא צריך לנוח לפני המשחק הגורלי.
מסי היה משחק 38 משחקי ליגה בשנה, 90 דקות.
אין בעיה, אני נותן לך את הצד שלהם.
כל כך היה רץ, אבל זה עניין אחר.
שהוא צד לגיטימי, הוא טענה לגיטימית. אנחנו לא רוצים ששחקנים ייפצעו לפני המשחק הגורלי הזה ביום שלישי. טענה סופר לגיטימית. אני חושב אבל שפליק והשחקנים עצמם יכולים להגיד לו, אני מסוגל לשחק, אני לא מסוגל לשחק, זה הכמות דקות שלי. הצוות הרפואי גם מסתכל על זה כל הזמן, למרות שאנחנו יודעים שהוא לא 100%, הוא לא 200. אבל בסדר, יצאנו בסדר מהמשחק הזה, בלי פציעות מותרות, ג'רל...
אבל אני אומר משהו על השחקנים... אל תהיו מפונקים, של קרס משחק נגד יניק
סינר. השחקנים לא מפונקים.
מערכה חמישית ברולן גרוס. הם מושכים את עצמם. זה מה שספורטאי עושה. בגלל זה, לא אני שם, אלא, ולא אתה שי, ואפילו לא תום, אלא שחקנים, ספורטאים, מקצועיים.
אוקיי, אבל תבין, תבין רק את הצד שלהם, הם, הם רואים את דיאגו סימאונה, שכמובן איבד עניין בליגה, מלא הרכב מחליפים ושחקני נוער, ואומרים, אה, גם אנחנו צריכים לעשות את זה, כי יש מלחמת העולם ביום שלישי. וזו טענה לגיטימית. אבל אנזי פליק רואה את האופציה היותר ריאלית, לדעתי, כן? הוא רואה את האופציה היותר ריאלית, שזה אליפות שנייה ברציפות, חמסה, 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 והוא רוצה אותה, הוא רוצה אותה יותר מיום שלישי לדעת.
נכון, ואנחנו גם אמרנו, עדיף אחת ביד מאשר שתיים על העץ, ואני רוצה להגיד...
וגם דרבי, וגם אמרת דרבי, הזכרת, לא סתם משחק, לא אוססונה בבית, זה דרבי.
את המונולוג שאתה עשית עכשיו, יאוז, אני רוצה להציע, להגיד לך שאני עשיתי אותו כדיאלוג ביני לבין עצמי, ואני אמרתי לעצמי היום, תכלס, בוא נשים את הדברים על השולחן. אם מדריד לא שומטים עכשיו 5 נקודות בשני המחזורים האחרונים, לא מצופה מהשחקנים שלנו לבוא לתת 100% שלהם במאני טיים של העונה, לטחון דקות, פשוט לעבוד קשה ולהביא את זה? מצופה. מעידך, הנה הדיאלוג שניהלתי עם עצמי, מעידך, אנחנו כן במצב נוח יותר, כן אולי מתאפשר לנו לתת מנוחה, להביא אותם רעננים יותר. ולכן אני אומר, עם החד והעידך הזה, שבסופו של דבר היו רוטציות לא גדולות מדי, ולכן אני סבבה עם איך שפליק עלה למשחק הזה.
אני לא אומר ללכת עם הראש בקיר, אני רק אומר, ובוודאי לא לסכן שחקנים בפציעות, ובעיקר ראינו הנה שחקן כמו רפיניה, מסתכן בפציעה באמת מטומטמת במשחק שלא קובע שום דבר, אבל, וזה נורא, יכול שהפציעה הזאת עלתה לנו בליגת האלופות, עוד נדבר על זה, אבל באמת, לפעמים אני אומר, חבר'ה, משחקנים מקצוענים, יש לכם עוד, כמה משחקים עוד יש לנו? 7 בליגה, ולכל היותר עוד 4 בצ'אמפיונס, הלוואי, אני לא בטוח, אבל זאת אומרת עוד 10-11 משחקים סיום העונה, זה הזמן לתת מאמץ, זה הכל, מאמץ אקסטרה, גם במונדיאל משחקים לפעמים ערכות ודברים, נותנים אקסטרה, המשחק שייך לאנשים שנותנים אקסטרה, דבר אחד שאני רוצה להגיד, דבר שני אני רוצה להגיד, ותדפקו הרבה וטפו טפו וטאץ' ווד, אם יש דבר אחד שממלא אותי קצת, אני אגיד תקווה, אני לא יודע אם זה המילה נכונה, אבל התרגשות וסקרנות לקראת יום שלישי, זה הכושר שבו למין ימל נמצא, אני חושב שהוא היה מדהים נגד אתלטיקו, עוד נדבר על המשחק ביום רביעי, לפני 4 ימים, והוא היה מעולה היום, זה לא רק 2 בישולים והשאר, הוא טוב, הוא קליני, הוא חד, הוא עושה מהלכים נכונים, הוא מוסר, הוא עובר, הוא נכנס אולי לכושר בדיוק בזמן, או כמעט בדיוק בזמן.
2 נקודות לגבי למין, ככה, קודם כל, הראשונה היא גם אליו, אבל אתה יודע, יש פליפ סייד למטבע הזה שאתה מדבר עליו, יש צד שני. כמו שלמין נכנס לכושר טוב, עובר משהו על פדרי, והיה אפשר לראות את זה במחצית הראשונה. ככל שהדקות התקדמו, נראה שהוא יותר חוזר לעצמו, אבל זה לא פדרי שאנחנו מכירים, הוא לא באמת דבר. עכשיו לגבי למין, אני מסכים עם מה שאתה אומר, הוא משחק מדהים, אבל אני רוצה גם פה לתת איזושהי הנקודה הקטנה. שי דיבר בפודקאסט הקודם על משהו שמפריע לו אצל ראשפורד, על זה שהוא מצליח להגיע לשטחים הנכונים, לחללים, מקבל את הכדור, משתלט עליו טוב, עושה את הדריבל הראשון מעולה, ואז נכנס עם ראש בקיר ומחרבן את זה. זאת אומרת, על דריבל אחד טוב, יש לו דריבל אחד מחורבן. אצל למין, יש את התופעה הזאת פשוט multiplied by 3 או 4. הוא יעבור 3 או 4 שחקנים, ואז ברביעי או בחמישי זה כבר יותר מדי.
כן.
אז יש לו טיפה אובר דריבל.
אגב, תסמונת ניימר, ראינו את ניימר עושה את זה, אבל אחת לכל 5 פעמים כאלה, פתאום בא דריבל שגם נגמר טוב, שמסדר מצב.
וגם קשה לכעוס עליו לפעמים, שהוא בועט בתוך יער של שחקנים, ונבלם, כי אתה אומר לעצמך, למה לא מסרת? מצד שני, הוא כזה בשלן על. אז יש פה איזשהו דיסוננס איתו, אבל
זה כבר, כן, זה כבר למין מחפש את ההיילייט באינסטגרם. כן, בסדר, לגיטימי.
אם היה אפשר לקחת מפרנקי דה יונג את ההמתנה שלו היום שם בצד ימין, שזה שחזור מדויק לבישול אחר שלו השנה, אני רק לא זוכר נגד אלצ'ה בדיוק, בדיוק שחזור, רק הגול לא אותו דבר, אבל הבישול אותו דבר, מאותו מקום, המתין, אותו סיפור. אם היה אפשר לתת קצת מהסבלנות והבגרות של פרנקי דה יונג למין, מצד שני יש 10 שנים ביניהם בגיל. אז אולי
זה לא רק הגיל, אם היית מקבל ממנו כל כך הרבה קור רוח וסבלנות, לא היית מקבל את כל הפלר הזה שאנחנו כולנו נהנים ממנו.
עניין של כמה שנים, והוא יעשה את הארבע דריבלים האלה, ויבשל גם. או שיפציץ לשער, זה גם עניין. עניין של זמן. יוז, הבעיה היא שלמין כרגע נראה בכושר הכי טוב, לקראת יום שלישי, והשער פחות. אבל אנחנו נדבר על זה.
קצת שחזור של שנה שעברה, אני רוצה להגיד, הרי למין, אם אנחנו נזכור, ניקח את המשחקים הכי חשובים של סיום שנה שעברה, זה צמד המשחקים מול אינטר, שלמין היה מצטיין בי פאר בשני המשחקים האלה, מכל הקבוצה, אולי חוץ מזומר, אימך שמו וזכרו. כן, אבל למין היה מצטיין, הוא היה מדהים. המשחק נגד ריאל מדריד, הקלאסיקו של למין היה מדהים בו, ושער האליפות נגד אספניול, בסוף של למין הביא, וכולנו זוכרים את השער הזה. צריך לזכור, ז'ואן גרסיה עמד בשער של אספניול, הרי בשער לא הולך ברגל. למין היה מדהים בסיום עונה שעברה. הבעיה היא שהוא שוב נראה מצוין, כמו שאתה אומר, לבנדובסקי נראה לא שם, פדרי בירידה, פרנקי דה יונג לא קשיר לגמרי, לבנדובסקי, לא יודע מה הסיפור שלו, פרן, דיברנו, רפיניה פצוע, מה עושים?
דבר על עוד שניים, רגע, השמעת את העוד שניים שהם ממש חשובים לנו. ביום רביעי, אולמו, שנתן משחק עם מאמץ כביר, אוקיי? והיום פרמין, שגם נתן משחק טוב בכל מה שקשור לעבודה שלו בקישור ובעבודה הגנתית יותר מאשר בצד ההתקפי, אבל שניהם לא מחוילים לשער כמו שצריך, ואנחנו צריכים שהם כן יהיו. השניים האלה יכולים לתת את השערים שאנחנו צריכים, והביתות שלהם לשער פחות טובות בשני המשחקים הללו. אז כן, זה מצטרף לשורת השחקנים שאתה דיברת עליהם, אבל היי, פרן בכושר.
מה זה כושר?
אני רק אומר, שי, לפני שאתה אומר, אנחנו רוצים לקצר תכף על המשחק הזה, כי יש לנו לדבר על המשחק הקודם, וחשוב מזה על המשחק הבא, אבל כן, אני איתך.
כן, גבי פותח היום לראשונה אחרי 11 חודשים. כן. כיף לראות אותו נכנס לטאקלים, ונלחם, ומתווכח עם הטוקים.
לא פתח השנה, אגב? לא פתח השנה לפני הפציעה בכלל? לא?
פעם ראשונה שהוא עולה בהרכב.
אני עדיין לא מבין את התפקוד שלו למגרש, כי זה לא היה 50-50 עם פדרי, וזה היה כאילו, הוא הלך קדימה, הלך אחורה, ובחינת הבילדאפ שלו הוא בדרך כלל מסר אחורה. כן עשה פעולות הגנה, אבל לא ברור לי איפה זה מתלבש כרגע מבחינת המשחק ההתקפי של ברסה.
גם הוא לא מבין עדיין,
כן. כן,
זה בלי כסר. אנחנו גם דיברנו על זה, מה יהיה התפקיד, כאילו אם יש דאבל פיבוט של פרנקי ופדרי, שעובד לכאורה מצוין, איפה זה שם את גבי?
אני חושב שגם פליק וגם גבי לא יודעים.
סימן שאלה זה נדחה בגלל
הפציעה. אבל דיברנו על זה בתחילת שנה, אם אתם זוכרים, אמרנו הרי שיש לנו את ברנל, קסדו, גבי, פדרי, כל הסיפור, ועוד אריק גרסיה, עכשיו שנכנס לרוטציה חזק, גבי, ברנל, קסדו, זאת אומרת, קסדו יוצא כנראה מהרוטציה, אריק גרסיה הוא סוג של ברירת מחדל. גבי צריך למצוא לעצמו את המקום אולי יותר מקדימה, לא יודע מה להגיד.
כרגע זה הנגמה, גם מבחינת השחקן וגם מבחינת פליק. בלדה היום חזר להרכב, אחרי הפציעה שלו, די נראה כזה קצת חלוד.
לא מחויין, כן.
כן, היה לו הגבעות נוראיות, כמו שאנחנו מכירים ממנו. כשאתה משווה את זה עכשיו לקנסל, אתה מבין כאילו את הפערים שם, זה קצת מביך.
והראו פה... קנסלו שנכנס, כמעט עלה לך בשער וחצי.
כן, עם מסירה מוזרה, כן, נכון, נכון.
וכמעט גם כבש בסולו מדהים בפני עצמו.
זה קנסלו לטוב, קנסלו לרע.
והראוכו, משחק טוב, מגן ימני, היום ספציפית. אתה יודע, אנחנו מכירים את החסרונות שלו בבילדה, ושיתוב עם ימין בצד ימין.
כי קונדר חוזר, תכף נדבר על זה.
כן, אבל אני
אומר את זה. את התפקיד של קוברסי, את הבעלם הימני, נדבר על זה עוד.
אני, מה שבאתי להגיד זה שאני לא הסתנברתי עם היכולת, לא רק פרטנית של השחקנים, אלא של הקבוצה באופן כללי. אנחנו לא נראינו משהו. שלטנו במשחק, אבל זה לא זה... היה איזושהי שליטה שהביאה לריבוי מצבים.
בגלל זה, מול ההתגוננות הזאת של אספניול, שאוהבת מאוד מאוד להרביץ ולהתגונן ולהחטיף, למין היה חיוני, חיוני היום, כי למין הוא שחקן שעושה את ההבדל, בבישול הזה לפרן, הוא שחקן שעושה את ההבדל, ואני לא בטוח שרוני ברדאג'י, היה עולה פתאום נשלף מהפריזר, היום במשחק הזה, והיה מנפק את אותה יכולת השפעה, כמו שיש ללמין. אז...
וזה בכל
זה שמעלה את השאלה...
רוטציות או לא רוטציות.
רוני ברדאג'י, אם לא היום הזה, מתי? סוף הליגה.
הוא גם עשה לעצמו קצת נזק עם הרעיון הזה שלו, שהוא אמר שהוא לא מבסוט מזה שהוא מקבל דקות.
יצא קצת זלטן בתור שוודי.
נכון. אפילו לא היה בסגל של שוודיה. כאילו, ברמה הזאת. לא היה בהרכב, כן. בסדר.
אני חייב להגיד שחוץ מזה שהוא שוודי ומוסלמי, וזה הקשר ההדוק שלו עכשיו לזלטן, רמת היכולת יש לו קצת לאן להתקדם בשביל להגיע לרמה של זלטן, זאת אומרת, זה עוד לא שם לגמרי. אבל בוא נעזוב את זה בצד, אני רוצה, יש לנו המון על מה לדבר, והמשחק הזה על פניו, חוץ מזה שזה דרבי די משחק כזה, היה ועבר ועבר קל, ואפילו ראשפורד הבקיעה, פרן הבקיעה, ובאמת חגיגה גדולה. הכוכב של אסטריה, הכוכב הנוצץ, תום, הכדור והכוכב אצלך.
אני חושב שתסכימו איתי שלמין היה מעל כולם היום. האסטריה שלי.
כן, אני איתך, 100% למין ימן, הכי טוב, מספרים, שערים, סטטיסטיקות, כל ה-90 דקות. נראה טרי מאוד בסוף ה-90 דקות, נראה ממוקד. הלוואי נראה אותו ככה ביום שלישי.
כן, לא היית נותן לפרן, הגנדי של הרחבה, מנתץ של שלאות וראש המלאכים.
הראשון לשמו.
הראשון לשמו.
פרן לא היה טוב. זאת אומרת, אם נוריד רגע את השערים, שסוף סוף, טוב הוא לא היה.
היית המסירה הזאת שהוא ניסה להחזיר ללאמין, במחצית השנייה, שפשוט לא היה לה שום רגש, אין לו את זה פשוט, אין מה לעשות.
נכון, חבר'ה, אבל הכל יחסי, ופרן הזה, יחסית לפרן, זה בסדר.
שישים את הכדור בשער, וואלה, אנחנו נסתפק, נסתדר עם כל השער. בוא נסכן את המשחק הזה באמת, בסך הכל שוב, משחק של אולי השלב הזה בעונה, והחשיבות והדברים, לא היינו מחדירים עליו את הדיבור. ובואו נחזור רגע אחורה, נעשה רוורס, האוהדים, אתם מוזמנים עכשיו לקחת ממחטות, טישויים, כל אחד והעזרים שלו, ואנחנו רוצים לדבר על יום רביעי, אז אני כתבתי בטור שלי, ואני מניח שקראתם אותו, שזה קורה, שיש ימים כאלה, אני יודע שזה יותר מדי קורה לברסה, אבל באמת הקבוצה הייתה טובה, שטפה את המגרש, תקפה הרבה יותר, גם במחצית ראשונה, גם בשנייה, ויש ימים כאלה שכלום לא הולך, אתלטיקו שמים שני גולים, שתי התקפות, אנחנו מחמיצים כל כדור אפשרי, ראשפורד מחמיץ, זה מחמיץ, ההוא מחמיץ, למין מחמיץ, נבדל, כל מה שקורה, מצד אחד זה מאוד מתסכל, מצד שני זה רק מראה לי שאפשר לנצח את אתלטיקו, ואפשר לנצח אותם 2-3 ו-4-0, ובסוף זה תלוי בברצלונה. שי מגלגל עיניים, יאללה, קח את זה מפה.
הרמתי גבות, כן. אני לא מבין את אוהדי ברצלונה שלפעמים בגלל משחק כזה, כן? הופכים את אתלטיקו מדריד לאיזה אוססונה, או לאיזה, לא יודע מה, חטאפה. דיאגו סימאונה בא עם תוכנית משחק למשחק ראשון בחוץ, בקאמפ נו. כיסח, התבנקר, עשה את מה שמצופה ממנו לעשות. וברסה שלטה, וברסה הייתה בסדר גמור, טובה, גם בעשרה שחקנים, אבל היא שיחקה מול אתלטיקו מדריד שזימנה אותה לבוא ולתקוף אותה.
כן, אבל היא הגיעה למצב, זאת אומרת, שרוצים להגיד שסימאונה, מה מפריע לי? לפעמים לוקחים משחקים כאלו, סימאונה גאון, הוא לא עשה בית ספר.
הוא לא, הוא עושה את מה שמצופה ממנו.
הבית ספר של סימאונה היה בנוי על זה שראשפורד יחמיץ פעמיים כמו אידיוט מול שער ריק? אני מניח שלא.
הוא לא גאון, הוא עשה את מה שמצופה ממנו. הדברים האלה הגיעו מטעויות, טעויות קורות, טעויות במיוחד במשחקים כאלה בליגת האלופות קורות. ראשפורד ניצל את זה, ראשפורד לא ניצל את זה, אתלטיקו מדריד כן ניצל את זה בהתקפה במחצית השנייה עם הגול הזה של סורלוף. אני לא מלא תקווה ביום, ליום שלישי, אני מנסה להבין אותך ואת תום, מאיפה אתם שואבים?
זה לא שאני מלא תקווה, רגע שי, זה לא שאני אומר עכשיו, אני שם את כל הכסף שלי, אנחנו עולים. אני אומר, אם ראינו משהו, זה שזה אפשרי. אתלטיקו מדריד זו קבוצה שאפשר להגיע נגדה למצבים, שאפשר להבקיע לה, והיינו צריכים להבקיע לה, ואנחנו מסוגלים לנצח אותה, מסוגלים לנצח אותה בפרש של שני שערים, לא צריך חמישה שערים. שני שערים.
שלושה שערים. שלושה שערים.
שניים קודם כל בשביל להגיע להערכה, להתקדם.
בוא נהיה... שלושה שערים.
נכון. בוא נהיה אבל שנייה הצנועים. תום מת לדבר.
אוקיי, אז ככה, כמה דברים. קודם כל, כולנו פרשנים בדיעבד. בסוף, בכדורגל, צדק זה אלמנט פחות דומיננטי בהרבה ממזל. אוקיי? להם היה את המזל שחוליאן אלוורס, שמתאמן על ביתות חופשיות יום לפני זה, ומחמיץ את כל השש באימון, ואז שם את הבומבה הזאת במשחק. אחלה. שחתן עליהם, שחתן עליו. ג'וליאנו סימאונה, הנחש הזה, עושה פירואט כדי שקוברסי כן יכשיל אותו, למרות שהוא ניסה להימנע מזה, וכמו שהוא מתוחכם וערמומי, ככה רשפורד נאיבי, שמקבל הזדמנות פנטסטית ולא עושה איתה כלום.
פעמיים.
אז באמת חבל. אני לא רוצה להגיד שאני מלא תקווה, אני כן מלא אמונה. יש הבדל בין השניים. והאמונה שלי נובעת גם מזה, שבסופו של דבר, ברסה יכלה לנצח את המשחק הזה גם בעשרה שחקנים, או לפחות להשוות אותו בעשרה שחקנים, וזה לא קרה בגלל דברים קטנים, לא בגלל איזה שהם תזות שיש לנו בראש. עכשיו, האם הם יעשו את זה ביום שלישי? אני לא יודע, אני לא נביא, אני לא משה, בדיוק סיימנו את פסח. אבל אני כן יודע שהם יכולים לעשות את זה, והם כבר הראו את זה. גם מול קבוצות אחרות, גם מול אתלטיקו בעצמה, ולדעתי המשחק הזה הוא לגמרי בגדר אפשרות ריאלית, על אף שיש לנו חתיכת בור לטפס.
אני רוצה להגיד
ש... מאוד חשוב, שנייה, אני כבר מסיים, מאוד חשוב להבין אבל שיש פה איזושהי ריזיקה, אוקיי? יש פה ניהול סיכונים שצריך לעשות לא רק ברעננות של השחקנים שאנחנו דיברנו על זה מקודם, אלא בגישה למשחק עצמו. מצד אחד אתה רוצה לבוא ברבק עם סכין בין השיניים ולתקוף בחמת זעם, מצד שני אתה חייב להיות זהיר שבעתיים, כי עוד גול אחד וזה מנקז לך, כאילו זה שם לך פאנצ'ר או מוציא ממך את כל האוויר, כל ההתלהבות שאתה רוצה להגיע איתה. איך מנווטים את זה? זה אתגר לא קטן.
רגע, אבל תכף נגיע למשחק הבא, תכף נדבר עליו, אני רק רוצה לדבר על המשחק הקודם עוד כמה מילים. אני חושב שיש נטייה לאוהדי ספורט בכל העולם ובכל סוגי הספורט לנתח, איך שאמר, לנתח בדיעבד, אני לא אתכוון אולי למה שאני מתכוון, אבל לקחת ועכשיו להגיד שוב שסימאונה גאון והתוכנית שלו עבדה, ואני שוב אומר, אני לא חושב שבתוכנית שלו הייתה, כמו שאמרת תום, ביתה מ-25 מטר בומבה של אלוורס, ובתוכנית שלו לא הייתה הרחקה של קוברסי מדי נס, ובתוכנית שלו לא היה נבדל של חצי שערה של למין שם, שמנע גול 1-0 לנו, זאת אומרת, סופו של דבר מאמן יכול לשאוף ליצירת מצבים, ולאי יצירת מצבים של הקבוצה השנייה. ובסופו של דבר ברצלונה הגיע להרבה מצבים טובים, ואם מסתכלים גם על המומנטום, על גרף המומנטום שתום, אתה אוהב להראות תמיד, הוא גרף מומנטום יוצא דופן. המומנטום היה עם ברצלונה לכל אורך המשחק, כלומר, היה משחק טוב של ברצלונה, ונכון, הוא נגמר ב-2-0, ונכון, 80% סיכוי לאתלטיקו מדריד, בוודאי שהם משחקים בבית. ועכשיו השאלה שלי אליכם, ואני אקדים בעוד שאלה, מה עושים ביום שלישי? ואני רוצה להגיד עוד משהו. אני חושב שברצלונה הזאת, יותר מכל קבוצה אחרת כמעט שאני זוכר שהייתה של ברצלונה, נהנית, או אולי תגידו אתם סובלת, משורה של שחקנים שמשחקים בהמון תפקידים. כלומר, ג'רארד מרטין הוא בלם והוא מגן שמאלי, ודיברנו על קנסלו בשני הצדדים, ואריק גרסיה משחק מגן ימני ובלם וקשר, וזה מה שאתם רוצים. וכל אחד מהם, ואולמו ופרמין יכולים לשחק בצד שמאל של ההתקפה, ומקדימה בקישור, אפשר לעשות הרבה שילובים. וההצעה שאני הצעתי, וכתבתי אותה גם, אני חושב שהפעם צריך ללכת באמת עם הכי טובים, שנמצאים בכושר הכי טוב, שיבואו להתאבד על המגרש, והחלוקה לתפקידים קצת פחות משנה, בעיקר שיש לך הרבה שחקנים שיודעים לעשות הרבה דברים. הווה אומר, אם צריך שדני אולמו ישחק משמאל, ופרמין באמצע, אז זה מה שתעשה, אפילו שרשפורד הוא השחקן שמאל שלך וכו'. אני חושב שצריך ללכת עם שחקנים מחויבים, שיבואו להתאבד מהשנייה הראשונה על המגרש. ועכשיו שלכם, שי, תתחיל.
אנחנו רוב פעם מדברים, זוכרים את מה שצ'אבי טורס כתב, דעה מעניינת בטלגרם, על זה שאתלטיקו מדריד, זה לא גמר, כן? זה לא גמר שאתה אומר ברצלונה הייתה יותר טובה. זה משחק ראשון מתוך תמונה רחבה שהתמודדות ברבע גמר. אז סבבה שברסה הייתה יותר טובה, כי באתלטיקו מדריד, יודעת, אם היא מפשלת במשחק הזה, היא עדיין יכולה איכשהו לצמצם נזקים בגומלין, שהוא אצלה בבית. משחק ראשון בחוץ, סבבה, ברסה טובה בבית, אנחנו יודעים. ברסה בחוץ, זה אתלטיקו מדריד במשחקי ליגה, יש איזה רקורד בסדר שם, בגבי הפחות. זה לא ערובה להצלחה עדיין. ואני חושב שבכל יום נתון, כמובן, התקפה של ברסה מסוגלת לכבוש שער מול אתלטיקו מדריד. אני מסכים עם זה לגמרי, היא גם הגיעה למצבים, אנחנו יודעים שאם היא הגעה למצבים אין לנו בעיה, למרות ששוב פעם, אם אתלטיקו מדריד...
זה מה שאתה רוצה כמאמן, שי, אם אתה יכול לבקש עם פליק, להגיע למצבים, תשים או לא, זה כבר לא עלת פליק.
אבל מה עושים עם ההגנה? עכשיו, אורי קופר, בפודקאסט שלו, הוא דיבר על זה שתמיד יש את ה... את הפלטלה הקטנה הזאת, מה שמפריד בין ההגנה של ברסה להגנות הגדולות באמת, והוא השווה את זה להגנה של פליק בביירן, עם קימיך, עם אלפונסו דייביס, עם דייביד אלאבה, זה באמת, כאילו הם היו הטובים בעולם בעמדה שלהם, ומה שיש לו בברסה, זה לא ההגנה הכי טובה בעולם, כן? וכפועל יוצא מזה, הסטטיסטיקה תמיד מתיישרת, ההגנה הזאת תספוג, עכשיו, איך אתה, ברגע שאתה סופג במדריד עכשיו, זה פחות או יותר game over. שער אחד גומר אותך כמעט סופית, שני שערים...
אם אתה סופג אותו. תלוי האם אתה כבשת גם לפני.
כן, כן, כמובן.
שי, מי עולה?
זה מרחיק אותך. זה מרחיק אותך. תעלומה, תעלומה. אנחנו יודעים, יש לכולנו את הבנקרים האלה בראש, כל מה שקשור ללוונדובסקי, אופרן, אף אחד לא נראה לי.
אני לא שואל דווקא ככה, לרוב אני שואל אותך, אני אומר לך ללוונדובסקי, אופרן, קונדאו, ארוך, לא משנה, אני שואל הפוך, אתם עולים ממשהו שונה, אחר, שחקנים שיתנו רבק על המגרש, או שאתה אומר, בוא, אני עולה עם הרכב הכי טוב שלי.
מה זה שחקנים שיתנו רבק על המגרש?
כל שחקנים שיתנו רבק, זה אומר שאתה אומר למשל שרשפורד הוא שחקן יותר מתאים מגבי לשחק משמאל בהתקפה, אבל אני מעלה דווקא עוד גבי, כי אני רוצה שחקן שיתאבד לי על המגרש מהשנייה הראשונה, למשל.
אני אתן לך תשובה
לשאלה. אני עולה למשל עם, שוב, עם קונדה והראוכו שיתנו רבק, ולא עם, לא יודע מה, זאת אומרת, אני הולך על משחק עם אול אין, עם אולמו, עם פרמין, עם השחקנים שיכולים להכריע, ואני לא מתחשב במיוחד בבנקרים של עמדות, של רשפורד חייבת משמאל, פרן חייבת 9, לא יודע מה. ואגב, שווי, לא, שווי עשה את זה.
אני רוצה לענות לך על זה, אני רוצה לענות לך על זה, כי זה לא רק, להגיד שחקנים שיעלו ויתנו רבק, קודם כל, כל שחקן שיעלה צריך לעלות ברבק, זה לא שאלה בכלל.
אבל לא יודע אם רשפורד בקריירה שלו הוא שחקן של רבק, ולא פרן.
אני גם אגע בדבר הזה, אני גם אגע בדבר הזה. יש לך גם את המצבת שחקנים שזמינים לך קוברסי, לא הולך לשחק בגומלין. זה חתיכת בלואו, זה בלואו לא נורמלי, זה העוגן שלנו בהגנה, שהיא גם ככה ראועה עוד לפני זה. אז בוא נתחיל מזה. אז בוא נדבר על מי אתה הולך, על מי אתה הולך לשים בהגנה ביום שלישי הקרוב. אני חושב שקנסלו צריך לשחק מגן שמאלי, וקונדה צריך לשחק מגן ימני. הם עושים עבודה התקפית טובה יותר, מאשר שחקנים בעמדות, שחקנים אחרים בקבוצה, בעמדות הללו, ואנחנו צריכים את הבונוס ההתקפי הזה. זה אחד. שתיים, היות וקוברסי לא זמין לנו, אז אני כן הייתי משחק עם ג'רארד מרטין כבלם שמאלי מן הסתם, והשאלה היא, מי הולך להיות הבלם הנוסף בצד ימין? היות וברנל לא זמין, ופרנקי דה יונג קיבל היום 10 דקות, אני לא יודע אם...
פליק אמר שהוא לא יפתח.
יפה, אז
זה די ברור. הוא שולב מחצית שנייה, אם יהיה בשביל מה.
זה די ברור, אני מניח. לפחות בצד, בחלק האחורי יותר.
רגע, דילגת על הבלם.
קנסלו. אז הבלם הנוסף יהיה אראוכו. כי אריק...
אתה הולך עם אראוכו, לא עם אריק גרסיה.
כי אריק הולך לפתוח בקישור יחד עם פדרי, ככל הנראה. אני לא חושב שגבי יפתח ביחד עם פדרי, למרות שזה יכול להיות ניסיון מעניין. אני חושב שזה יהיה אריק בסופו של דבר שם. ואז אתה שואל, אוקיי, אז מי שמים, בהתקפה? בגלל שאתלטיקו ככל הנראה תצופפת, 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 אתה רוצה לרווח את המשחק כמה שיותר, ואם אתה רוצה לרווח אותו, אתה צריך את ראשפורד שם. אני לא יודע איך לנער אותו יותר, עם איזה צד של היד להביא לו סתירה, ולהגיד לו גם שיעשה עבודה הגנתית יותר, וישחק יותר ברבק עם סכין בין השיניים, אבל אתה צריך אותו כשחקן אגף אקטיבי מאוד בצד שמאל. אגב, אנחנו ראינו גם שברסה הלכה אליו בצד שמאל כמה פעמים, וניסו ללכת על הדבר הזה, לנצל את המהירות שלו, לבודד אותו. על אחת כמה וכמה שבצד ימין יש כזה ריכוז מאמץ מול למין. אז ככל הנראה זה יהיה הוא. דני אולמו, שנח היום רוב המשחק, הדעת נותנת שהוא יפתח מול אתלטיקו, קנה לבנדובסקי. אז זה מה שאני מאמין שאנחנו הולכים לראות.
תום, מה שאתה אומר פה בעצם, ואת אחד ואומר את זה, אתה אומר, אני הולך על השחקנים הטובים, הרגילים, בעמדות הרגילות, לא משנה. טוויקים פה, טוויקים שם. אני לא רוצה, אתם יודעים, אני לא רוצה, אתם יודעים כמה כם זוכרים, אבל אני יודע, גמר גביע אירופה שצביקה שרף החליט שהוא שם את חן ליפין לשמור על טוני קוקוץ', ובמשך 10 דקות זה עבד מדהים, וזה היה מטורף, כי חן ליפין הוא 1.80 מטר וקצת, וטוני קוקוץ' 2.8, אבל זאת הייתה הפתעה. זאת אומרת, אתם רואים, אני לא בעד להכין פה הפתעה, אין לי שום עניין לעלות פה עם פרמין כחלוץ מרכזי, או עם גבי באגף, או אני לא יודע מה, זה לא מעניין אותי, אני לא רוצה לשחק משחק אחר, אנחנו נביא את הברסה הרגילה, ואנחנו ננסה לתת משחק טוב. זה חוות הדעת שלך בגדול.
אני חושב שההרכב הזה שאני אמרתי עכשיו, זה הרכב יותר מאוזן ויותר חזק, ויותר נכון טקטית, ולדעתי זה גם מה שפליק ילך עליו. אני אופתע אם לא, אבל בוא נראה.
אני אגב חושב כמוך, הוא ילך עליו. אני הייתי הולך על משהו יותר מתאבד, באופן אישי.
מתאבד מבחינת מה?
זה מתכתב גם עם מה שאני אמרתי, שאתה חייב להיות לא רק ברבק. זה בדיוק מה שדיברתי עליו, יוז. עם כל הכבוד לרבק, אתה חייב להיות גם זהיר. זה כזה אתגר עצום בשבילו. להיות גם ברבק מחד, וגם זהיר מאידך בגלל הסיטואציה.
No guts, no glory. אני חושב שאתה צריך לעלות עם הרכב הכי שולט שלך, לשטוף את המגרש. כמו אותו קלאסיקו שצ'אבי עלה באמת עם הרכב קצת מוזר וניצחנו אותו, הגמר הסופר קופה, הוא נגמר שם 3-0, נכון? זה נכון? וגבי היה מדהים. לא סתם אני חוזר על השם כמו גבי, כי גבי עיקר התרומה שלו בוודאי היום זה רבק, זה התאבדות, זה רצון, זה לסחוף, ואני חושב ראשפורד בדיוק במקום ההפוך. ראשפורד הוא עייף, הוא חסר מרץ, הוא חסר התלהבות.
יש לו יכולות שלגבי אין.
בוודאי, יש לו יכולות, אתה יודע מה?
עם כל אהבה לגבי.
טוב, יש לו יכולות שגם לרפיניה אין, ואם היה לו יותר שכל, אז הוא היה היום אחד השחקנים הכי טובים בעולם, ולא רפיניה.
כבר חלב שנשפח.
אני אומר, יש לו, נכון, ראשפורד היה, למה הוא לא במנצ'סטר יונייטד? לא בגלל שאין לו כישרון, אלא בגלל שאין לו שכל. זאת אומרת, לא שכל, אין לו אופי, לא שכל זה לא המילה. אין לו אופי. אין לו אופי של...
מה האנד גיים? מה תכלס שלך, יוז?
אני חושב שהרצון הזה, תראו, אנזי פליק, מה שאני מנסה להגיד, ואולי אני לא מצליח להעביר את זה נכון, אנזי פליק כנראה יבוא בהרכב שהוא חושב שהוא אופטימלי למצב הזה, וזה באמת כמו שאמרתם, הרוחו זה, הרוחו קודם ימין, זה לא באמת דרמה. והוא ינסה לשחק הכי טוב שברצלונה יכולה לשחק, ואם יהיה קצת מזל וקצת שכל, אז אפשר גם לעשות את זה. אני חושב שיש מקרים שבהם אתה צריך לבוא, ולתת הצהרה אחרת, ולשנות, להדהים, להזיז, לנסות לעשות משהו שקצת יוציא את היריב משיווי משקל, להיות קצת ציני, להיות קצת יצירתי, אולי קצת באמת להרביץ, לדחוף, לקבל צהוב מוקדם, לבוא, אני לא יודע, לעשות קצת דברים שונים, כי זה לא משחק רגיל, זה לא עוד משחק של ליגה שאתה אומר, זאת בדיוק התקלה של ברצלונה. למה ברצלונה לוקחת כל כך הרבה ליגה וכל כך יחסית מעט אלופות? 5 אלופות בתוך רצף שלקחנו בזמן הזה, זה 20 אליפויות, אני יודע, פלוס מינוס, או 18 אליפויות. זה בגלל שברצלונה לא צינית, ברצלונה לא מועדון ציני, לא מועדון שבא למשחק אחד. ברצלונה, לאורך זמן, היא הקבוצה הכי טובה בספרד שנים. וזאת אחת הבעיות שלנו. אני חושב שאנחנו צריכים לבוא למשחק הזה עם שחקנים שישאירו את הנשמה על הרצפה. שחקנים, אתם יודעים מה?
גבי במקום מי? רשפורד?
אני רוצה לראות גם את גבי, גם את אולמו וגם את פרמין על המגרש. כי אני חושב שגבי, אולמו ופרמין זה שחקנים שיש להם אופי של שחקני בית של מתאבדים. ואני חושב שלמשל לרשפורד אין את זה, ולפרן אין את זה. ואני רוצה לראות את הראוכו על המגרש, כי אני חושב שהראוכו זה בד מדר פאקר, אז נכון שיש לו בעיות, מיליון בעיות. אבל אני, ויכול להיות שהוא יעשה אדום בדקה שלישית ויגמור את המשחק. נכון.
זה בדיוק.
נכון, אבל יכול להיות שהוא יבוא ברבא קדיר והוא יסחוף. אי אפשר להתייחס לזה כמו עוד משחק רגיל, שאתה אומר, טוב, בוא ננסה לעלות אותו.
מקבל, מקבל חלוטין את מה שאתה אומר. יוז, אני מקבל. אני רק אומר, בדומה למה שאני אמרתי קודם, זה לא שחור ולבן. זה לא חייב להיות שחור ולבן. אתה לא חייב לעשות רוטציות על מלא, או לא לעשות רוטציות בכלל. אתה יכול ללכת בדרך האמצע רגע. וכנ"ל גם לגבי הרכב שאתה תעלה ביום שלישי. זאת אומרת, אתה לא חייב להיות בהפקרות טוטלית. אתה יכול, נגיד, להחליף את גבי באריק שזה הפקרות קטנה. ועדיין להשאיר את רשפורד שם. ואתה גם רוצה שיהיה לך איזשהו בקאפ מהספסל שיהיה מעניין, מעבר לפרן.
כן, אבל אני מסתכל על רשפורד, אני באמת, אני אומר, בשביל מה הבאת אותו? הבאת אותו בדיוק בשביל הרגעים האלה. עם הניסיון שלו, הבן אדם, יש לו 10 שנים מאחוריו בפרמייר ליג, יש לו שנים בליגת האלופות, ביורופ, איך זה נקרא? הגביע השני, שאני אפילו לא מצליח לזכור את השם שלו, כי כל הזמן שיורופ ליג, whatever, conference league, יורופ ליג, whatever. הוא נבחרת אנגליה, מה שאתם רוצים. בשביל מה אתה מביא אותו? בשביל הרגעים האלה. אם ברגעים האלה הוא עושה במכנסיים, אז אולי זה לא השחקן שאני רוצה אותו במטרופוליטן או שי.
אוקיי, אז אתה אומר פרמין, אולמו וגבי, עם פדרי ועם אריק דאבל פיבוט, ומקדימה לבנדובסקי ורשפורד שילך לעשות חמוצים.
לא, אני לא אומר אפילו לבנדובסקי, אני אפתיע אותך, אני אומר מקדימה פרמין ואולמו.
קח בחשבון שהקבוצה מתורגלת בטקטיקות מסוימות, ואתה רוצה עכשיו לבוא ולשבור את הכלים ולעשות משהו שכנראה לא יתאמנו עליו יותר מדי. זה
ענה לגיטימית,
זה סיכון נוסף.
אני חושב שבאיזשהו מקום לצפות בשלב הזה של העונה, שנפתח ברכב הרגיל והנורמלי, ופתאום רשפורד אחד ופרן, שחצי עונה לא מבקיע פתאום, נכון שבקיע היום, עם כל הכבוד, אבל פתאום יהיה אחד מול מוסו, זה יכול לקרות. אנחנו יכולים לנצח גם, אנחנו יכולים לנצח גם שלישייה. אבל זה כאילו, מה אתה חושב? שפתאום שוב תקבל את רשפורד דימריה משמאל, חד ויעיל ווינר, אני לא בטוח שזה יקרה. ואני לא תקבל את פרן חוליאנו אלברס, אתם מבינים? ואני שואל את עצמי, לפעמים לא צריך להעלות פשוט את האישיות הכי גדולה למגרש, בלי להתחשב במיוחד בדיוק באיזה תפקיד הוא יודע לשחק. שי וטוב.
אוקיי, טענה לגיטימית, לדעתי כמובן פליק יחזור לבייסיק, לתבנית, כי הוא גרמני, וזה מה שיקרה, על הפך ועל חמתך.
לא, ברור, ברור, ואז אנחנו מדברים על, מי אתם חושבים גם פרן או לבנדובסקי, מי הוא היה עדיף?
לבנדובסקי.
כן, לדעתי גם.
בגלל זה הוא נתן לו את, בגלל זה הנוחה, אז זה מעניין מאוד העניין. מעניין, מעניין לראות איך זה יהיה, ושוב, אני חושב שאפשר לעשות את זה גם ככה, אבל תראו, צריך את הדבר החמקמק הזה שנקרא מזל. לאתלטיקו היה הרבה מזל במשחק האחרון, לנו לא היה בכלל.
צריך בסך הכל איזה נגיעת יד של אנגלה לפני כשחקן אחרון, ויאללה, יאללה, אללה לא בבאללה.
זה מזל. תראו את הסיפור
של הרי. כן, צריך כזה.
הרי בכדורגל כמעט אין מצב, יש לפעמים, אבל שבו אתה אוכל, בכדורסל לפעמים קורה שאתה עושה 3 ועבירה, ואז המאמן שלך מתעצבן, מקבל טכנית, ואתה עוד דופק 2 נקודות, פתאום שמת, אני יודע, 6 נקודות בהתקפה. מה שקרה לנו, שקיבלנו גם הרחקה, גם שער, וגם נשאר ב10 שחקנים, וגם דקה ורבע לפני המחצית, זה שקול הדבר הזה, זה כאילו זה ג'קפוט, כמו שאמרת, זה כאילו אנחנו פתחים את המשחק, לאנגלי שם יד מורחק, ואנחנו בפנדל 1-0 דקה 5. וזה גם, שוב, זה לא תוכנית משחק, זה קצת מזל, חבר'ה, קצת מזל.
אתלטיקו מדריד, מבחינתה, יש לה 2 חסרונות, דוד אנשקו, הבלם הבכיר שלהם, עדיין פצוע, הוא נפצע במחצית הראשונה, אתם זוכרים?
כן, כן.
בערב הגמר, לפי הדיווחים עכשיו הוא לא אמור להיות קשיר, אבל אנחנו יודעים מה קורה בדרך כלל לבלמים מול ברצלונה, ופוביל לדעתי גם מושעים בגלל הצהוב שלו. אז הוא אומר לאנגלה ולנורמן.
צריך להזכיר שבלי אובלק, השוער הבכיר שלהם,
לא,
מוסו התחפש לאובלק.
הוא אמור להיות קשיר.
הוא חוזר, אבל בכל נקרה, כן. מוסו היה גדול.
מוסו היה גדול. חוץ מבליגה.
באמת גדול.
חוץ מבליגה.
נכון, אבל בגביע ובזה הוא היה מצוין.
כל שאר השחקנים שהם קשירים לגמרי, ולסיומון יש ורסטיליות מקדימה, לוקמן, גריזמן, חוליאן, ג'וליאנו, כולם שם, יורנטה.
עצוב לראות שכמו שארסנל נראית בזמן האחרון, פתאום החצי גמר נגד ארסנל נראה כמו משהו שגם אנחנו וגם אתלטיקו יכולים לעשות.
לא נעיז לדבר על זה בכלל.
לא, זה מבאס אבל, כי זה כאילו, פתאום זה נראה יותר סביר ארסנל, אבל כנראה שלא בטוח שאנחנו נהיה שם בשביל לראות את זה.
גם בלי ארסנל יש לנו מספיק להתבאס עליו מהמשחק הראשון, עם זאת יש לנו גם מספיק על מה לשמוח מהמשחק היום, וכמו שאמרתי, זה לא הרבה תקווה כמו שזה הרבה אמונה בקבוצה.
חייב להגיד שיש לנו חשבון פתוח עכשיו, גם ככה יש לנו חשבון פתוח עם סימאונה, אבל בחלק מהמקרים גם החזרנו את החשבון הזה, כי ניצחנו אותן לא מעט בליגה. אם זה ייגמר ככה, עם שתי הדחות גם מהגביע וגם מהאלופות, החשבון שלו עם סימאונה, החשבון שלנו הולך להיות משהו שאנחנו נצטרך להחזיר הרבה שנים קדימה.
צריך להכין את עצמך, אחי.
אני מוכן.
ארסנל אגב, אתה רואה בשורה התחתונה שהם הפסידו לבורנמות בבית, אבל הם שיחקו טוב, כאילו הם שלטו, הגילו מצבים, פשוט, אתה יודע, ארסנל. אז זה לא שהם שיחקו גרוע.
כל קבוצה של ארטטה תשלוט, כמו שאנחנו...
הגיעו למצבים שלהם. הגיעו למצבים שלהם.
לא ראיתי את המשחק, לא ראיתי. לא תלויים בעצמם, סיטי תלויה בעצמה.
כן.
סיטי עם שני משחקים חסרים, 9 נקודות,
ומשחק
נגד ארסנל. כן.
זה יכול להיות אפשר.
זה לא, היא בכל נקרה ניצחה את ארסנל במשחק קודם, או שהיה טקו, אז אם היא מנצחת את ארסנל, אז היא עוברת
אותה. אפשר, כן, אפשר.
כן, אז מדהים, מדהים, מדהים. אני עדיין חושב שארסנל תיקח, אבל מדהים ש... אפרופו שי, העזרות שלך, מדהים שארסנל עם כל הפער שלה, הנה היא מסתבכת, וגם אנחנו, 9 נקודות, 21 נקודות בקופה, חבר'ה, זה לא מעט, זה אומר שצריך לנצח,
עכשיו נגיד, שני,
זה אומר שצריך לנצח 4-7.
עכשיו שמדריד הייתה אמורה לנצח את ג'ירונה, כן? והיית עכשיו מתפנצ'ר מול, עושה פנצ'ר מול אספניול בדרבי, ואז יש לך חטאפה או ססונה, אתה מאבד נקודות גם שם, ואז אתה מגיע לקלאסיקו, אתה לא רוצה להגיע למומנטום כזה.
ועם כל הסיפור הזה של מדריד, אני לא נופל מהכיסא אם הם מדיחים את ביירן ביום רביעי.
נראה, בסדר.
אגב, זה קצת משהו שהפריע מהמשחקים הראשונים של ליגת האלופות, כי אתה רואה את ריאל נותנת שיט שואו מוחלט, הם הגיעו למצבים ונויר היה טוב.
אדיר, משחק חייו בעשור האחרון.
היה שיט שואו לא נורמלי, הם ממש שם. והנה אנחנו, עם כל הדומיננטיות שלנו. לגמרי, וביירן עם נאיביות אפילו גדולה יותר מאיתנו במשחק של השעה. ואתה רואה אותנו שולטים במשחק, ואנחנו מקבלים בלואו של 0-2. מה נגיד?
כי אנחנו לא מועדון ציני. אין לנו את זה. אנחנו באמת מועדון שאין בו, ברסה לא חיה מניסים. או שאנחנו הכי טובים באירופה, ואנחנו רומסים את אירופה
ניסים,
בדרך לגביע.
היו ניסים, יוס.
כן, השאר של איניאסטה ודברים כאלה, אבל בגדול, תמיד צריך איזה נס קטן, אבל אנחנו בגדול, או שאנחנו טובים מאוד, ואנחנו פרקים את אירופה, או מפסידים מדי פעם.
ידוע.
או שלא.
ידוע.
וכנראה שהעונה לא. יש לי שאלה אחת סתם שעולה לי, ואני כל הזמן רואה את זה, ג'ורד מרטין בעיניכם, לא משנה, יישאר, לא יישאר, בסטוני יבוא, לא. בסטוני, ביניכם הוא צריך להיות בלם או מגן שמאלי, כאילו בהמשך הקריירה שלו?
אני חושב שהוא מתחיל כבלם רוטציה, אני רואה אותו בברצלונה, איכשהו.
וואו, שי, זה אמירה קשה.
אמרתי לך כבר בתחילת העונה, הוא בלם ליגה לגיטימי, אבל הוא לא יהיה, יש עוד תקרה בסוף.
הוא לא היה בלם תחילת שנה, הוא היה מגן, שי.
אבל ג'רארד...
הוא לא התחיל לשחק כבר בתחילת העונה.
ג'רארד מרטין, בואו נעשה שנייה איזשהו תאום ציפיות.
שיחקו קוברסי וארוחו.
נעשה רגע איזשהו תאום
ציפיות. פליק עשה את הסוויץ' אחר כך מהר.
ג'רארד מרטין לא אמור להיות שחקן הרכב בברצלונה. אוקיי? זה דבר ראשון. דבר שני, כל הפלסטר הזה הוא מהתנהלות שערורייתית של מחירה של איניגו מרטינז, כי באו לקראת השחקן ושמו את הג'סטה שרצו לעשות לשחקן על פני האבן יסוד שלו כבלם שמאלי.
זה גם סידר אבל פייר פליי, לא?
בצדק פליק השתגע.
לא פייר פליי, זה סידר את ההרשמה של
לג'ן גרסיה. שכה שלו, כן.
זה סידר לא את הברירה כל כך, כן, כן.
קיבלנו קלובי פיטר.
בקיצור, אבל זה היה איזשהו, וזה גם היה last minute כזה, זה היה ברגע האחרון, וזה הוציא לפליק הרוח מהמפרסים, ובצדק. ג'רארד מרטין יכול להיות בלם שמאלי מחליף בברסה. בסדר, אוקיי.
לא, אני סתם שואל בשביל ג'רארד מרטין, מחר הוא עובר לוולנסיה. הוא בלם או מגן שם?
שאלה טובה. נראה מה הם, אני לא יודע מה הם צריכים, וזה גם פחות מעניין אותי. הוא יכול לעשות גם וגם.
הרי זה לא משנה מה הוא משחק, בעוד שנתיים מגיע בבא קורומה קורומה, או בעוד שנה, ומדיח את כולם מהרכב. אז זה כנראה מה שיהיה. או שגם הוא ימצא את עצמו באלבסט בתוך שנה-שנתיים. חברים, זה ברצלונה, אנחנו חזקים בליגה, קצת פחות חזקים בליגת האלופות. אנחנו מתקדמים לנו לקראת סיום העונה, משחק ענק, 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 ענק ביום שלישי. שימו לב שריאל שיחקו אתמול והם משחקים ברביעי, יש להם 5 ימים. לנו, בזכות הליגה והאהבה שלהם אלינו, אנחנו שיחקנו היום והם משחקים ביום שלישי. בקושי 48 שעות להתאושש. תום עושה ככה, מה אפשר לעשות עם זה? כן, כאילו, התרגלנו. מה יש לך להגיד?
אני אשמור את המילים החמות לעצמי.
כן, כן, אתה אומר ככה, בסדר, נו, מה אתה רוצה, מה אתה מצפה? זה כמו כזה ששומעים הזקה, אומרים, טוב, נו, יאללה, והולכים לממד, ואין לך מה אתה רוצה שאני אעשה, מי אני אתלונן. בסדר גמור. עוד משהו ששכחנו שיש פייר פליי? אני אשאל אותך, אתה יודע, שיהיה סתם, שלא יגיד שלא שאלתי.
מה אתה אומרים על יוזמת הרטרו של הליגה?
וואו, אהבתי מאוד, הצטערתי מאוד שלא שיחקנו במדים של הרטרו.
כן, כן, הגרפיקה הייתה יפה, הגרפיקה הייתה נוסטלגיה יפה.
הריפלי.
זה בדיוק מה שהבן שלי שם לב אליו היום, אומרי, ראה את המשחק, אמר לי, אבא, מה זה? אומרי, תקשיב, זה רטרו, אתה רואה בצד ימין למטה של המסך, הוא כתוב לליגה רטרו.
אתם זוכרים אבל את ה...
וגם כל פעם שהיה הילוך חוזר, אז שמו את האר של הריפלי.
אתם זוכרים שהיה משחק, לא פיפה, אבל... היה איזשהו משחק כדורגל שהיה את הריפלי הזה, אני לא זוכר אם זה היה מונדיאל 90 או 86 או משהו כזה, היה את האר הזאת של הריפלי במחשב?
תשמע, בפיפה 2005 היה לך את הברנדינג שלה על הליגה, כאילו על הליגה, ה-LFP הזה.
כן, מה זה אומר ה-LFP הזה אגב, אני...
ליגה דה פוטבול פרופסיונל.
יפה, אבל זה כבר לא.
זה לליגה, זה ריברנדד כלליגה.
כן, עם ה-LL הזה.
LL, אין יותר את ה-LFP, אבל השם הוא עדיין LFP?
זה נקרא לליגה. לא, לליגה.
זהו, זה כבר לא LFP.
בברנדינג, כן?
כן, כן, זה כבר, זהו, לא, אני מאוד אהבתי, גם המדים של אספניול, צריך להגיד, עם כל הגועל של המועדון הזה, המדים יפים היו. מכובדים.
אני חושב שזה היה גימיק חמוד של הליגה.
מה זה?
זה היה גימיק מאוד חמוד. לצערי לברסה ומדריד פשוט בווליום של מוכרות, זה טוב, מהלך מרקטינג מלכתחילה.
חבל אבל.
בווליום של מוכרות פשוט לא היה, וגם נייקי, אתה יודע, יש לנו היסטוריה איתם, כל מה שקשור למלאים, לא הספיקו.
הסינים היו חוגגים.
כן ולא, כי הנה, ממש לא מזמן חגגנו את הרטרו של 2005-2006, החולצה המפורסמת.
לא, זה...
היה מקום לשים את החולצה הזאת היום.
תום, זה היה במקום. זה היה במקום.
לא, לא, התכנון היה בכלל להשיק את החולצה הזאת בנובמבר, לציין 20 שנה לקלאסיקו ההוא של רונלדיניו,
וזה לא יצא. אבל יכולו לטופלי בול, מה שנקרא, ולשתף פעולה עם זה, ולשחק עם החולצה הזאת היום.
שוב פעם, בגלל בעלויות מלאי וייצור ושילוח של נייקי, ובגלל זה גם...
מלאי וייצור.
בגלל זה גם רק 7,000 יחידות נמכרו בברצלונה, שכל השאלה דבר הזה.
עם הנייק הזה שלא מאוזן לסמל.
אם ברסה נגיד עולה עם החולצה של 98-9 או 97-98, שאני מאוד אוהב אישית, זה היה בוננזה מבחינת מחירות. אם רק היו מתנערכים לזה כמו שצריך לפני, הבנתי שעל הליגה בתקשור שלה, עשתה את זה רק בפברואר, אז לא היה מספיק זמן לאף אחד להיערך, בטח לא במועדונים בסדר גודל של ברסלונה.
זה החולצה רק, של רק
אני, רק אני רוצה את החולצה של קרויף?
איזו? הצהובה?
או הצהובה, או החולצות הפשוטות שלו משנות ה-70 האלה, כן, הבלאגנה הפשוט, כן.
עם שני פסים, אוהב. כן.
אגב, אותו 88-89 הייתה עונה נוראית, אמנם העונה הראשונה של צ'אבי נדמה לי, איכשהו אני זוכר אותו במדים האלה, אבל לא הייתה, היה סמל יפה, חולצה יפה, העונה לא טובה.
אני מדבר על 7-8 שזה פס כחול אחד באמצע עם הסמל באמצע.
כן, כן, כן. לא, אבל יש את ה-89 עם ה-1899-1999.
חולצת המאה.
לא עונה טובה.
התחילה טוב, נגמרה רע, כן.
זה מה שקובע לרוב בעונות שלי.
לא, התחילה טוב, התחילה טוב מאוד אפילו, חבל.
אין מה לעשות, גם זה קורה. עם יד על הלב, כמה מכם הזמינו את החולצת מונדיאל של ג'מייקה? לא? חולצה מדהימה כן. של בוב מרלי, אני לא הזמנתי, אבל הסתכלתי לראות את מי
יפה.
נותנים על הגב. הסתכלתי לראות את מי נותנים על הגב, אמרתי, מה, פיטר קרגיל, עליו השלום, מי הם יכולים כבר לתת? אז הם מציעים מספר 10 בוב מרלי, שזה קצת פחות מתחבר בעיניי.
הלמטה שלו פחות יפה, הלמעלה יפה, אבל למטה פחות.
יש חולצות יפות מאוד במונדיאל הזה, באמת נבחרות הזויות, קורסאו, כל מיני דברים מוזרים.
חולצה יפה של קורסאו.
נכון, יש חולצות ממש יפות. יאללה, הזמין את הלבנה של ספרד, לי יש בעיה עם הלבן הזה.
אדידס ברמה מעל, אני חושב שזה קרם ולא לבן, יכול להיות?
כן, 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 זה לא בדיוק, זה אוף ווייט. אבל זה לבן מדי בשביל אוהד ברסה.
גרמניה יפה.
גרמניה תמיד יפה, צרפת תמיד יפה, איטליה תמיד יפה, רק שזה לא יהיה במונדיאל. יש נבחרות שבנויות יפה, שבנויות יפה. יאללה, הזמין את ספרד פדרי, מספר 20. וכמובן ארגנטינה, יכולים לנחש לבד של מי. בסדר, אם אני אזמין את בוב מרלי, אני אודיע לכם. תגידו לנו בהערות אגב, אם אתם רוצים לקבל את החולצה של בוב מרלי, מתנה בחידונים, נעשה איזה אירוע, נביא איזה פס, אם נספיק. עוד משהו ששכחנו, שי, מה אמרת? פייר פליי, דאגת לפייר פליי או עוד ממתינים? דאגת. אנחנו נמתין לפייר פליי, שואלים אותנו לגבי אירועים, בהמשך הליגה, משחק אליפות, קלאסיקו, אלופות, הלוואי אם יהיה, אם יהיה אפשר, אנחנו על זה, ככל שיהיו אישורים לפתוח את להגיע, לכנס הרבה מאות אנשים ביחד, יש כמה תכנונים יפים, תום עובד על זה מאוד קשה, הלוואי, הלוואי, הלוואי שנצליח, תחזיקו אצבעות לתום, לנו, נראה איך זה ילך. זהו, זה השלב להגיד קודם כל, תודה לך, איש והגדה שי פל.
תודה לך, יוז.
שמור על עצמך ברמת גן. עיניים לפקיסטן, נראה אם קובעים שם דגור עליך. והם לא אוהבים הודים, שי. אין מה לעשות. אבל נראה מה יש שם. הודים שגרים ברמת גן, אתם בקבוצת סיכון, שי.
נכון, נכון, אני נכחדת פה.
ממש. מרמת פרן תורס, אני לא יודע אם האירוע הזה יחזור על עצמו.
כן. לא, נצאים עם הסוף של תום ו... דבר על
זה סופו של תום רוזנבסר מרמת
להתראות תום.
תורס.
תודה רבה יאוז, תודה שי, תודה לכל המאזינים שלנו.
המאזינים יכולים להישאר אם הם רוצים, אם הם רוצים. ראיתי בעוונותיי במלחמה הזאת, ראיתי את הסנדק 1 ו-2 אחרי מלא 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 זמן שלא ראיתי. אני חושב שבפתיחון אולי ראיתי זה וזה לפני הרבה מאוד זמן. אני חושב ששתיים יותר טוב מהראשון. אני חושב, אני זוכר שיש דיון. יש דיון הערסי או הדבר הזה.
היסטורי, עם רוברט דנירו פעם ראשונה מקבל אוסקר על תפקיד שהוא כולו כמעט באיטלקית. יש שם הרבה סיפורים.
היריעה של שתיים הרבה יותר רחבה ברמת התקופות.
כן, כן.
ברמת כמה סיפורים יש בתוך הסרט, ויותר מזה, זה ידוע בהוליווד בתור אחד המקרים הבודדים
שני אפילו יותר גדול.
טוב יותר מהראשון.
אבל האגדה של מרלון
זאגה גדולה.
אבל האגדה של מרלון ברנדו היא כמובן רק בראשון.
למרות שה-IMDB, הסנדק הוא עדיין הכי בטופ, הוא 9-2, והסנדק 2 הוא 9.
אני ראיתי את עמוק באדמה, אגב, את פרק הסיום, שקיבל 9.9. ראיתי את זה לפני שבועיים בדיוק.
אחד פשוט מרגיש לי קצת איתי בקאטים שלו. אני יודע שהוא... הוא מתקשה לעמוד במבחן הזמן, אבל עדיין הוא קצת איתי ממש. ושתיים, מזכיר קצת סרטים יותר מודרניים, למרות שהוא הקדים אותם באיזה 30 שנה. וכמובן, משחק מצוין של דני רוב ופצ'ינו, וואו, וואו, פצ'ינו שם, באמת מתורך.
רוברט דובל שנפטר רק לאחרונה.
נכון, 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 נכון.
קונסליירי. לבנת סוף סוף מאיפה בא הביטוי המפורסם, אני לא רוצה שהכי יצא מהשירותים שהוא מחזיק רק את הזין ביד? זה משם.
כן, כן.
צריך להגיד, לא משפט שאני המצאתי למאזינים שלנו, משפט שסוני קורליאונה אומר על מייקל קורליאונה, אגב, בגילומו של ג'יימס קאן, שהוא שחקן יהודי קשר, שמשחק מאפיונר.
עליו השלום.
גם נפטר לא מזמן, אני חושב.
רובם לא בין החיים כבר.
אל פצ'ינו איתנו, רוברט דנירו איתנו, דלי שייר איתנו.
כן. והיום היה פרק 1-2 של The Boys.
The Boys חזר, כן.
זה פחות המומחיות שלי.
כן, טוב ורע בו זמנית.
אני אגיד, אני עוד לא ראיתי את העונה הזאת, אבל אני כבר הסתכלתי לראות ב-IMDb את הציונים שהפרקים קיבלו, והם קיבלו ציונים מאוד גבוהים, סביב 9, שניהם. סדרה...
אולי הייתי יוריד את זה קצת.
סדרה כיפית למי שמהמאזינים שלנו רואה או מי שלא רואה, על אחת כמה וכמה, אין הרבה כאלה בנוף, ברמה הוויזואלית, ברמה הטקסטואלית, ברמת הקיצוניות שמגיעים לשם, סדרה שהיא חתיכת טריפ.
פחות אני התחלתי לראות 911, לא ברוקלין 99, תבדילו, זה גם ראיתי, אבל 911, 911, סדרה של ריין מרפי, כיכובו של פיטר קראוזה מעמוק באדמה, אנג'לה בסט, קוני בריטו, אחרי ג'ניפר לביו, צחקנים מעולים, וזו סדרה שיש לה כבר שני ספינופים, אחד בנשוויל ואחד בטקסס, והסדרה עוד רצה, היא כבר בעונה התשיעית של החודשה לעונה עשירית, לא סדרת מופת, אבל סדרה נחמדה, משוחקת טוב, שחקנים טובים, ריין מרפי, תמיד יש לו עלילות נחמדות, אני לא מתלונן. חסיד.
ומפרק לפרק בסוף כולנו נתכנס לפרק הבא בסדרה שנקראת ברסה.
כן, כן. אז חברים, יום שלישי הקרוב, ברסה, המשחק שיכול אולי להגדיר את כל העונה הזאת, יכול באמת לקחת אותנו להמשך מטורף, או לעוד הדחה מליגת האלופות, שגם זה קורה לפעמים, אז אמרנו תודה לשי, תודה לתום, תודה לשותפים שלנו, הספרי אדם, הבירה עם הכוכב, שיעזרו לנו לבחור גם את השחקן הנוצץ את למין ימל הפעם, והלוואי שיהיה כך גם במשחק נגד אתלטיקו מדריד. תודה לחיילים ששומרים עלינו. סוף סוף יש קצת שקט שתימשך הפסקת האש ונוכל לעשות אירועים. תודה ענקית לכם המאזינים, וכמו שאומרים אצלנו, אבל הפעם, בכל הרבק ובכל ההתלהבות, שיהיה ויסקה ברסה. יאללה ביי.
ויסקה ברסה, ויסקה ישראל.
ויסקה ברסה ביי. חברים.
cómo estás. Te quiero. Tengo el jodido dinero y voy a sacarte de ahí. Solamente uno esta vez.